גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, ברוכים הבאים למפגש השני במסגרת הסדרה הזאת, שהיא חלק ממאמץ של הספרייה הלאומית, מאמץ של פתיחת דלתות, מאמץ שמתחיל עכשיו וימשך ביתר סט במשך השנה. ראיתי שחלק, הצצתי עליכם, ראיתי שחלק מכם הלכו אל התצוגה הקיימת כאן, ממליץ למי שלא היה אחר כך לעבור שם, להקדיש כמה דקות, יש שם כתבי יד ומהדורות של התלמוד בסוגיה שנדבר עליה הערב, מהדורות. אני ראיתי משהו מהמאה ה-12, מהמאה ה-16, זה מומלץ. סליחה? לא הבנתי. טוב. למפגש בשבוע שעבר, היה אופי כללי, מבואי, דיברנו על, למי שזוכר, למי שהיה, על הרלוונטיות של התלמוד לימינו, לתרבות של ימינו החילונית, החרדית, הדתית. ניסינו לגעת בסיבות לדומיננטיות של התלמוד, ניסינו לדבר על המחיר של הדומיננטיות הזאת, וגם שמענו כמה דוגמאות מאירות עיניים מהפרופסור צ'חנובר על יכולת ההתמודדות של החשיבה התלמודית, ההלכתית, עם סוגיות אתיות שנמצאות בקו החזית של הקדמה הרפואית והמדעית. היום נצלול פנימה. ננסה להפנות את המבט לחשיבה התלמודית שיצאו למוניטין בכל העולם. מהי אותה חריפות תלמודית שמרבים לדבר בשבחה ולפעמים גם בגנותה? מהי מהותו של התלמוד שבא לידי ביטוי בשיח המפותל, במסע ומתן עם התכסיסים הרטוריים, הלוגיים? נבקש לגעת בהשוואה של המסע ומתן הזה לשיטות חשיבה ודיון אחרות. כיצד זה קשור לשאלות של סמכות ואוטונומיה? וגם ננסה להבין האם אפשר לחלץ מתוך הטקסטים האלה תמונת אדם, כמו שיש בה, נניח, בתורת הכלכלה, האדם הכלכלי, ובתורת הספרות את הקורא האידיאלי, ובתחומים אחרים את האדם שהם מניחים, בתורת המשפט את האדם הסביר, האם יש האדם התלמודי? האם ניתן להבין מהי התפיסה המובלעת או המפורשת של החכמים לגבי טוב ליבו של האדם, שאיפתו לטוב, מידת החומרנות שלו, מידת האינדיבידואליזם לעומת הקהילתיות שלו. כפי שאתם בוודאי מבינים, גם במקרה הזה אין אדם יוצא מן הדיון וחצי תאוותו בידו, אבל אם לא נכוון גבוה, לא נגיע נמוך. ובאופן שמתאים לחשיבה התלמודית, אנחנו נתחיל מסוגיה, והסוגיה הזאת תלווה אותנו לאורך כל הערב, נלך אליה ונחזור אליה, נצא ממנה ונחזור אליה. סוגיה יסודית, קלאסית, זה נהנה וזה לא חסר. מסכת בבא קמא, ומי שילמד איתנו את הסוגיה הוא תומר פרסיקו. תומר הוא חוקר בתחומי העידן החדש, דתות, דתות העולם והיהדות. הוא פעיל חברתי למען חופש דת. הוא בעל בלוג משובח, ממש, שנקרא לולאת האל. תומר פרסיקו, בבקשה.
ערב טוב. ברשותכם אני אקדם קצת את הסטנדר. יפה. כי אני חייב לראות מה קורה שם. כן, אנחנו נתחיל במשנה, המשנה שלפני הגמרא של הסוגיה שלנו, ואולי אפילו לפניה נתחיל במשנה הראשונה של מסכת בבא קמא. המשנה הראשונה מחלקת ארבע אבות של נזיקין, ארבע קטגוריות מרכזיות של דברים שיכולים להזיק, והם השור והבור והמבעה וההבער. השור זה כמובן הבהמה, הבור כפשוטו, ההבער זה האש, והמבעה, יש על זה איזשהו ויכוח בגמרא, אז אני לא אכנס לזה. אבל אלה הקטגוריות המרכזיות. מתוך הקטגוריות האלה אנחנו לוקחים קטגוריה אחת, השור, וגם בה אנחנו מוצאים שלושה דברים שיכולים להזיק. הרגל, הקרן והשן. אלה דברים שיכולים להזיק בשור. וכאן אנחנו מגיעים למשנה שלנו, המשנה שהגמרא שלה עליה נדון. והמשנה אומרת כך.
כיצד השן מועדת? לאכול את הראוי לה. כלומר, השן מזיקה בכך שהיא אוכלת את מה שהיא תאכל, את מה שהיא תאהב. הבהמה מועדת לאכול פירות וירקות. אכלה כסות או כלים, משלם חצי נזק. כסות זה בגד, כלים זה איזושהי סלסלת קש. אם הבהמה שלי אכלה דברים שכאלה, אני לא הכי אחראי לזה בעולם. לא ידעתי שהיא תאכל את הדברים, איזו הפתעה גם בשבילי. ולכן אני משלם רק חצי נזק. הלאה. במה דברים אמורים? מתי משלמים, מתי הבהמה מועדת לאכול, כשהיא אוכלת פירות וירקות, במה דברים אמורים? ברשות הניזק. אבל ברשות הרבים פטור. זאת אומרת, אם הבהמה שלי אכלה פירות וירקות ברשות הרבים, פטור. אם היא אכלה משהו בחנות ירקות של מוישה, אני כמובן משלם על זה. אבל מה? אם נהנית, משלמת מה שנהנית. זאת אומרת, אם הבהמה שלי אכלה איזשהם פירות וירקות ברשות היחיד, והיא כמובן הזיקה לו, אני לא משלם על כל הנזק. יכול להיות שהיא גם עשתה נזק סביבתי לחנות או משהו כזה, אני משלם רק על הפירות והירקות שהיא נהנתה מהם. יכול להיות גם שהיא אכלה פירות וירקות ולא נהנתה מהם, אם היא הייתה כבר שבעה או אם הם הזיקו לה, ואז אני לא משלם בכלל. אם נהנית, משלמת מה שנהנית. כיצד משלמת מה שנהנית? אכלה מתוך הרחבה, משלמת מה שנהנית. מצידי הרחבה, משלמת מה שהזיקה. זכרו, מה שנהנית זה פחות ממה שהזיקה. אם היא אכלה בתוך הרחבה, זה סוג של רשות הרבים, אז היא משלמת רק מה שהיא נהנית. אם היא אכלה מצידי הרחבה, יש חנויות בצידי רחבת השוק, זה כבר רשות פרטית. שם היא משלמת מה שהזיקה, לא רק מה שהיא נהנית. מצידי הרחבה משלמת מה שהזיקה, כן. מפתח החנות משלמת מה שנהנית, מתוך החנות משלמת מה שהזיקה. שוב, רשות הרבים, רשות הפרט, מחוץ לחנות זה סוג של רשות הרבים והיא משלמת פחות. אוקיי, זאת המשנה, ועכשיו נגיע לגמרא שלנו. הגמרא שלנו מתחילה בסיפור מאוד יפה. באיזשהו אתגר. בקשר להלכה זו במשנה, זה כמובן שטיינזלס כבר עקפתי את הארמית בשביל כולנו. בקשר להלכה זו במשנה, שאם נהנית משלם מה שנהנית, כפי שמבואר, מספרים. אמר לי פעם רב חיסדא לרמי בר חמא, לא הבית, גבן, רגע, יש פה עוד מקום, אז אני עוד קצת אתקדם. לא, תודה. לא הבאת גבן באורתא בתחומה. לא היית איתנו בערב באותו חתחום, אולי תחום שבת, אולי הוא לא הספיק להגיע לבית המדרש, המתפלפלים כל השבת. דאבי אלן, מי להימאלת, שכן נשאלו לנו דברים מעולים, איזה שאלות אתה הפסדת, איזה פלפולים, איזה פולמוסים. אמר לו רמי בר חמא, מהי מי להימאלת? מה הם אותם דברים מעולים שעסקתם בהם? רגע, אני אגיד עוד כמה דברים. מי זה רב חיסדא ומי זה רמי בר חמא? רב חיסדא הוא ראש ישיבת סורה אשר בבבל. הוא אמורה, דור שלישי, זה המאות, חילופי המאות השלישית והרביעית, אדם מאוד מאוד חשוב כמובן, ראש ישיבה. רמי בר חמא הוא תלמידו וחתנו. הוא התחתן עם ביתו של רב חיסדא, וכמובן הוא סוג של בן בית אצלו, וגם תלמיד. נמשיך אם כן. אמר לה, השאלה הייתה, הדר בחצר, השאלה המעולה, כן? הדר בחצר חברו שלא מדעתו, האם צריך להעלות לו שכר עבור מה שדר בחצרו, או אין צריך? מי שישן איזה לילה בחצר, החצר הזאת שייכת למישהו, הוא לא ביקש רשות. ועכשיו אנחנו צריכים לברר האם הוא צריך לשלם דמי שכירות עבור אותו הלילה, דמי לינה, או שהוא פטור. מבררים, היחידמי, כיצד בדיוק קרה הדבר, אלי מה שמדובר בחצר שלא קיימה לאגרה, היא לא עומדת להשכרה. ואם לא היה אדם זה גר שם בעליה המשאירה ריקה. וגברה האדם, הדר בחצר, הוא גם כן אדם שלא עבד למאגר, היה עשוי לזכור חצר, יש לו בית, הוא לא היה חייב לישון שם. או יש לו דירה סחורה אחרת בעיר, הוא לא היה חייב ליפול ולישון מתוך שיכרון נגיד באיזושהי חצר. זה לא מה שהוא היה חייב לעשות, הוא היה צריך את זה. שיש לו אפשרות אחרת שמגורים בחינם. אם כן, הרי זה מקרה של זה הדייר לא נהנה, וזה הבעלים לא חסר, הרי הוא לא התכוון להזכיר את החצר. במקרה זה ודאי שאין לו לשלם. אלא תאמר שמדובר בחצר דקיימה לאגרה, היא עומדת להשכרה. וגברא דאיביד למיגר. הוא רוצה לשכור חצר, הוא צריך, הוא צריך, הוא רוצה לשלם עבור משהו, או בעצם חייב, כי אין לו איפה לישון. אם כן, זה הדייר נהנה, וזה בעל החצר חסר, במקרה זה ודאי חייב לשלם. ודאי שאם הוא לן בחצר, שבזה שהוא תופס אותה, היא לא יכולה להיות מוזכרת, הוא צריך לשלם, פשוט. אבל לא היה צריך לשאול את כל השאלה הזאת, אלא בשביל המקרה הבא. שאלה הזו, אלא בחצר שלא קיימה לאגרה, היא לא עומדת בדרך כלל להשכרה, וגברא דאביד למיגר, הוא עשוי וצריך לזכור, הוא צריך לזכור משהו, הוא צריך איזה בית מלון, איזה הוסטל, והחצר הזאת עמדה ריקה, והוא נח שם. מה יהיה דינו? והשאלה היא, האם מצי אמר לי, הוא יכול לומר לו, הדייר לבעל החצר, מה הכיסרתיך? מה קרה? אתה לא התכוונת להזכיר את החצר הזאת בכל מקרה. מה אכפת לך שאני לנתי פה? לנתי פה לילה, מה קרה? מה הפסדת בכך? הרי אתה לא הפסדת דבר וכו'. או דילמה מצי אמר, יכול לומר בעל החצר לדייר, היית נהנית, נהנית מרחושי, ישנת, היית חייב, אם לא היית ישן בחצר שלי, היית צריך לזכור לילה במלון, הרווחת על ידי כך וכו' 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 וכו'. שימו לב, כל זה השאלה המעולה שרמי בר חמה הפסיד, כי הוא לא היה בתחום כשהם התפלפלו, וזה מספר לו חותנו ומורו, רב חיסדה. אמר לי רמי בר חמה, בעיה זו אינה בעיה חדשה, אלא מתנית הנה עם משנתנו, זה במשנה. אומר לו, תגיד לי, מה אתה עושה צחוק? זה בעיה? זאת שאלה מעולה? זה היה במשנה, זה משנה מפורשת. עכשיו, שים, אתם צריכים להבין פה את ה... נקרא לזה, עזות המצח של רמי בר חמה. הוא אומר למורה שלו ולחותן שלו, שמע, השאלה הזאת לא כזאת מעולה. אם אני הייתי שם, הייתי פותר אותה טיק-טק, למה פשוט הולכים למשנה ומסתכלים מה שכתוב שם. אז אומר לו רב חיסדה, היי מתניתין, איזו, היכן, איזה משנה, על מה אתה מדבר? מה אומר לו רמי בר חמה? אמר לי רמי בר חמה, לכי תשמש לי, כאשר תשרת אותי במשהו, אומר לך היכן נמצא הדבר במשנה. עכשיו שימו לב, זה צריך להדליק לנו כמה וכמה פעמוני אזעקה ונורות אזהרה. האם רגיל שבתלמוד חכמים שמתפלפלים וחכם שרוצה לתת תשובה מבקש עבור זה שכר או תשלום? האם זה משהו נורמלי? וזה לא שני חכמים סתם, זה תלמיד ומורו. והוא מבקש ממנו, תשרת אותי לפני שאני אומר לך. אלא מה העניין פה? העניין הוא מאוד מאוד עדין ויפה. בעצם רמי בר חמה מבקש להסביר לרב חיסדה במעשה את מה שהוא עוד מעט יגיד לו בעיקרון. הוא אומר לו, אתה לא הולך להנות מהתשובה שלי בחינם, כי מי שנהנה והשני לא חסר, הוא חייב. למרות שאני את התשובה, בזה שאני אתן לך את התשובה, אני לא אחסר את התשובה. התשובה עדיין תהיה אצלי, אני אדע אותה. אבל אתה חייב לשלם בשביל זה. אין דבר כזה נהנה ולא משלם. גם אם השני לא חסר. ובאמת, ככה הוא יגיד לו. מה קורה? שקל סודרי קרחיה, לקח רב חיסדה את סודרו של רבי בר חמה, קרח אותו, עשה לו איזה סידור בסודר, שיהיה זה כדרך שימוש. אמר לי רמי בר חמה, זוהי המשנה, אם נהנית, משלמת מה שנהנית. משמע שבעל הבהמה משלם עבור הנעתה בכל מקרה. ואף אדר בחצר, צריך לשלם על הנעתו. כן, בוא נלך למשנה שנייה. זאת התשובה, זאת המשנה שרמי בר חמה אמר למורו ורבו, וחותנו רב חיסדה, שהיא מה שהיא זו שהם התפלפלו כל אותו היום עליה. אבל האם אכן זו תשובה טובה? האם אכן התשובה נמצאת במשנה? כי הרי כשהבהמה אוכלת ברשות הרבים או ברשות היחיד ירקות ופירות, האם זה נהנה וזה לא חסר? ודאי שלא. הירקות נאכלו, הפירות עבדו. זה נהנה וזה חסר. לכן מה שהתשובה הזאת, שרמי בר חמה אומר לרב חיסדה ועוד מבקש ממנו שירות עבורה, היא תשובה לא טובה. ואכן, רבה, שהוא חברותה של רמי בר חמה, ועוד תלמיד של רב חיסדה, אומר, כמה לך עלי, לא חושש, ולמה מרגיש גברה דמרי סייה. זה אדם שאדוניו הקדוש ברוך הוא מסייע לו, שיתקבלו דבריו. הוא לא מפחד. כמה זה שמאמין באלוהים, כמה זה שאלוהים שומר עליו, לא מפחד להגיד דבר שטות. למה? דאף על גב, דלא, דמי למתניתין, קיבלה מני, שאף על פי שאין השאלה דומה למשנתו, קיבלה הרב חיסדא ממנו, מרמי בר חמא, הוא קיבל אותה. רמי בר חמא כל כך בטוח בקדוש ברוך הוא, שהוא מוכן להגיד כל מיני דברים, ואף לדרוש עליהם תשלום, ואף למורו ורבו. כן, ורב המסביר, כי היי, משנתו, זה נהנה וזה חסר, שרי כאשר אוכלת הבהמה את הפירות, מחסרת היא מן הפירות, ואילו היי, הדר בחצר, שינה עומד להשכרה, זה נהנה וזה לא חסר הוא, וכו' וכו', כפי שאמרנו. ועכשיו אני רוצה לשאול את השאלה הבאה. מה הקשר לקדוש ברוך הוא? למה רבה לא פשוט אומר, רמי בר חמא דיבר בחוצפה, או רמי בר חמא טעה, או רמי בר חמא כנראה התבלבל, ואני יכול אולי למצוא לו תירוץ כזה או אחר. למה הוא לא אומר את זה? מה הוא מכניס פה את הקדוש ברוך הוא? התוספות על הגמרא הזאת מציינים ומסבירים את העניין הזה בעזרת מושג שנקרא מידת סדום. אני לא רוצה להיכנס לפרשנות שלהם, אבל אני כן רוצה להשתמש במידת סדום וללכת למשנה שמדברת על מידת סדום. כן, זה הקדוש ברוך הוא, אמרנו. למשנה ממסכת אבות, והיא מדברת על ארבע מידות באדם. התחלנו עם ארבע אבות נזיקין, הגענו לארבע מידות באדם. ואני רוצה לקרוא את שלושת המידות התחתונות ראשית. זה אומר שלי שלך ושלך שלי עם הארץ. מי שאומר הרכוש שהוא שלי הוא שלך, והרכוש שהוא שלך הוא שלי, הוא סתם טמבל. זה שאומר שלי שלך ושלך שלך, חסיד, איזה נדיב. איזה אלטרואיסט, איזה פילנטרופ, הוא נותן מעצמו, הוא מוותר, הוא תמיד בנתינה, הוא חסיד. וזה שאומר שלך שלי ושלי שלי, הוא רשע, כמובן. נו, מי שלוקח הכל לעצמו הוא רשע. אבל בואו נראה עכשיו את הקטגוריה הראשונה. ארבע מידות באדם האומר שלי שלי ושלך שלך, זו מידה בינונית, ויש אומרים זו מידת סדום. ופה השאלה הגדולה, למה זאת מידת סדום? מידה בינונית אנחנו יכולים להבין, בסדר, הוא לא חסיד גדול. אבל למה מידת סדום? ואני רוצה להציע את הדבר הבא. סדום זה סמל למקום שאין בו אלוהים. במקום שאין בו אלוהים, ההיגיון שולט. במקום שאין בו אלוהים, אנחנו מחלקים את העולם, את הרכוש, על פי ההיגיון. שלי שלי, שלך שלך. למה? כי זה כל מה שיש לנו. כל מה שיש לנו זה המציאות המטריאלית, החומרית, הפשוטה, ההגיונית, היבשה, השטוחה. אין לנו משהו אחר, ולכן אנחנו משתמשים בשכל ומחלקים שווה בשווה. אבל בעולם שיש בו אלוהים, המצב שונה לחלוטין. בעולם שיש בו אלוהים, העולם שיש בו אלוהים הוא עולם חיובי. הוא עולם לא סטטי, אלא עולם של תנועה. הוא נמצא בתנועה מתמדת. זהו עולם של שפע. ולכן בעולם שיש בו אלוהים, צדק אינו שוויון אלא שפע. צדק אינו שוויון אלא נתינה, אלא ויתור, אלא חסד. למעשה בעולם שיש בו אלוהים, הכל בסופו של דבר הוא חסד. וכל מריבה היא מריבת אוהבים. כי בסופו של דבר הכל עטוף בחיוב ובשפע ובחיות ובאסיסיות. הכל מתקדם, הכל מתעלה. מבחינה אונתולוגית פשוט זה עולם שונה לחלוטין, ולכן גם מבחינה אתית. ואני חושב שזה מה שרבה התכוון לומר, כי כשהוא אומר פה, אדם שיש לו אלוהים, הוא מסייע לו, הוא מתכוון לזה, שרמי בר חמא לא ידע אולי, אבל כיוון לכך שרב חיסדא, בגלל שהוא יודע שיש אלוהים לעולם, יבין משהו ויוותר לו. כי מה קרה פה בעצם? בעצם רמי בר חמא, לא רק שהוא התחצף למורו, ולא רק שהוא ביקש שירות עבור תשובה, הוא נתן תשובה לא נכונה. ואילו רב חיסדא שותק. רב חיסדא מוותר. רב חיסדא נותן לזה ללכת. ומה שעושה פה רב חיסדא הוא בדיוק היפוך הדבר שרמי בר חמא ניסה לעשות. רמי בר חמא ניסה לגרום לרב חיסדא לשלם עבור שירות כדי להוכיח לו שזה נהנה וזה אינו חסר, משלם. מה שרב חיסדא עושה בוויתור שלו, בשפע, בצדק שהוא לא שוויון אלא נתינה אלא ויתור, הוא אומר לו יש אלוהים, ולכן, למרות שנתת לי תשובה גרועה, ואף שירתתי אותך בשביל זה, ואף זו הייתה חוצפה, אני מוותר. כי זה עולם אחר. זה עולם שיש בו אלוהים, כמו שאומר רבה. וכך, בעצם, בכך, שרמי בר חמא לא משלם, או לא מתנצל, או לא מתקן את תשובתו, הוא למעשה מוכיח את מה שרב חיסדא רצה להוכיח לו, שבעולם כזה אין צורך בשוויון, אין צורך באיזושהי הקבלה, אין צורך באיזשהו שיפוט שמכניס את הכל למטריצה של היגיון. בעולם כזה יש ויתור. ולכן, ורבי רמי בר חמה בעצם אולי יום יומיים אחרי המקרה הזה יבין שהתשובה שלו לא הייתה טובה, ויבין שרב חיסדא לא ביקש ממנו תמורה או התנצלות או שום דבר כזה, והוא יבין שבעצם בעולם שיש בו אלוהים, זה נהנה וזה אינו חסר, פטור. וכך אכן נפסק. תודה רבה.
אני לא יכול
לחתום
לך
על הגיור. סליחה, אנחנו רוצים לעבור, סליחה. אני לא יכול לחתום לך על הגיור, נו, אמרתי לך.
אבל למה? אני עשיתי כל מה שצריך, אני למדתי, אני שיננתי, אני טבלתי, אני חתכתי בבשר החי, עשיתי כל מה שצריך, עכשיו אתה יכול להעביר לי, שאתה לא יכול להעביר לי את הגיור, מה לא בסדר אצלי?
שום דבר, הכל בסדר, הכל בסדר, זה פשוט, זה לא הסתדר, זה פשוט לא הסתדר.
מה לא מסתדר? מה לא מסתדר? אני עשיתי הכל, הכל אני למדתי, אני שיניתי את השם, אני לא יודע להתנדנד, אני יודע להתפלל, אני יודע לשמור שבת, הכל, מה הבעיה, מה לא בסדר אצלי?
זה לא אתה, זה אנחנו.
מה זאת אומרת?
אין לך ראש יהודי, אין לך ראש, אתה גוי.
אבל מה שאת אומרת, אני למדתי דברים, אני למדתי הלכות שבת, הלכות כשרות, הלכות נידה, הלכות פרה אדומה שנמצאה שערה שחורה מוטלת לידה. תשאל אותי מה שאתה רוצה, אני אענה לך עכשיו.
נו, אז באמת.
תשאל מה שאתה רוצה, כבוד הרב, תשאל
אותי.
תשאל אותי שאלה, תראה
את
זה
כמה שאני יודע. בסדר. תשאל. שני אנשים נופלים דרך ארובה, אחד יוצא מלוכלך ואחד יוצא נקי, מי הולך להתרחץ?
נו, זו שאלה מאוד מאוד פשוטה, זה שמלוכלך הולך להתרחץ, זה שנקי לא מתרחץ.
ברוך השם, תשובה לא נכונה.
מה?
אתה אמרתי לך, יש לך גוי שקופ, ריבונו של עולם, אתה תמיד, אתה לא מבין את זה. הבן אדם שיצא מלוכלך מסתכל על הנקי, חושב שהוא נקי, הבן אדם הנקי מסתכל על מלוכלך, באותו שהוא מלוכלך, והוא הולך להתרחץ, אתה מבין? אמרתי לך, זה גוי, שאין לך את זה, אין לך את זה, זה לא אתה.
אני לא חשבתי על זה.
אני יודע שלא חשבתי.
זה יפה שאיך שהוא מסתכל, כי זה גם חכם. תן לי עוד אחד, עוד שאלה, כבוד הרב, אני מבטיח לך, אני אענה לך כמו שצריך.
God for him. נו, בסדר.
נו, תשאל.
כן, אנשים נופלים דרך ארובה, אחד יוצא מלוכלך ואחד יוצא נקי. מי הולך להתרחץ?
נו, זו שאלה מצוינת, זו שאלה קלה. זה שהנקי מסתכל על המלוכלך והוא חושב שהוא נקי, אז הוא הולך להתרחץ. המלוכלך מסתכל על הנקי, חושב שהוא נקי ולא הולך להתרחץ.
לא נכון, נו.
מה, לא נכון, זה לא תשובה נכונה.
הגוי שקופ, זה הגוי שקופ, אי אפשר לשנות את זה, תראה.
למה זה לא נכון?
הוא מסתכל במראה שמולו, רואה שהוא נקי, אין לו מה להתרחץ, המלוכלך מסתכל במראה, רואה שהוא מלוכלך, והוא הולך להתרחץ.
אבל כבוד הרב, אתה לא אמרת שיש שם מראה.
אני לא אמרתי, רבי יסירי, מי יכול נשגע זוג. אבל אתה צריך להבין, אתה מבין, זה הראש שלך, אתה צריך לבדוק. אני לא אמרתי לך שיש, אבל אולי יש מראה, אתה צריך להיכנס לתוך העניינים, לבדוק.
צ'אנס אחרון. נו, כבוד הרב, אני מתחנן, צ'אנס אחרון, אני רוצה להיות יהודי, אני רוצה להיות יהודי!
למה, יורגן? למה? אתה שוודי, למה אתה צריך את זה? גייק, לך לשוודיה, יש שם שיקסס, תאכל שריצס וזה, ותהיה...
תן לי צ'אנס אחרון, אני מתחנן, אני אוהב את העם הזה, אני אוהב את היהדות, אני רוצה להיות יהודי!
בסדר. שני אנשים נופלים דרך ארובה, אחד יוצא נקי, מי הולך להתרחץ?
נו, אז אני יודע, אם יש שם מראה, אז הנקי מסתכל במראה, רואה שהוא נקי, ולא הולך להתרחץ, והמלוכלך מסתכל במראה, רואה שהוא לא הולך להתרחץ. אם אין שם מראה, אז הנקי מסתכל על המלוכלך, חושב שהוא מלוכלך והולך לשוטף, והנקי מסתכל על המלוכלך, חושב שהוא נקי, ולא הולך להתרחץ, והולך להתרחץ.
אתה רואה? גוי נשאר גוי. מה? אתה לא יכול...
גם זה לא היה נכון!
לא. הרי תסביר לי אתה, איך שני אנשים נופלים דרך ארובה ואחד יוצא נקי והשני מלוכלך? איך? איך זה לא יכול? דיוס את הגוי... עזוב, אני אמרתי לך, באמת, אתה בן אדם בסדר. זה לא אתה, זה אנחנו. תחזור לשוודיה, תעשה את כל מה שצריך לעשות שם וזה. יש שם שוודיות ופה אין. אז אתה לא צריך את זה, באמת. לא כל אחד יכול להיות משה רבינו.
כבוד הרב, אתה בעצמך ליבדת אותנו שמשה רבינו עצמו היה בבית המדרש של רבי עקיבא ולא הבין שום דבר.
אפיקורס! הוא עוד פה התגייר וכבר אפיקורס הוא טוב.
לא, אפילו כבוד הרב, סליחה, אני לא התכוונתי להגיד את זה.
אלה קלבת שבת, והם יחזרו אלינו בהמשך. שמעתי ברוב קשב את דבריו של תומר, ונדמה לי שיש בהם משהו הולוגרמי. גם אם ניקח אותם ונפרק, מתוך הדברים האלה אפשר לבלות כאן סדרה שלמה, מה שלא נעשה. אני רוצה להזמין את שני המדיינים שלנו לחלק השני של הערב הזה. הראשון הוא הרב דוקטור מיכאל אברהם, שהוא תלמיד חכם והוגה דעות, בעל תואר שלישי בפיזיקה גרעינית, שעוסק בפילוסופיה כללית, לוגיקה ופילוסופיה יהודית, למד בישיבות חרדיות וציוניות, כיום הוא מלמד במכון הגבוה לתורה באוניברסיטת בר אילן. דוקטור מיכאל אברהם, הרב, בבקשה, בוא אלינו. עכשיו יעלה ויבוא הדוקטור מאיר בוזגלו, שהוא מרצה לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים. עוסק בפילוסופיה של המתמטיקה, של הלשון, של היהדות. לצורך העניין הוא ביקש שנדגיש את העיסוק שלו בלוגיקה ובמחשבת ישראל. גם פעיל בקידום חינוך שוויוני, הוראת מתמטיקה, מסורת הפיוט. רב מעשים. כן, אני אזכיר עוד דבר אחד שנגיע אליו בהמשך, זה הפרויקט המרכזי שלך בניסיון להגדרה מחודשת ומעשית של מושג המסורתיות, של היהודי המסורתי. הייתי רוצה להתחיל בשאלה פתוחה. ישבתם כאן בשורה הראשונה, שמעתם את הלימוד, רוצה שכל אחד יוציא איזה קצה חוט מתוך הדברים המרתקים האלה, עם המיקרופון זה יעזור גם. ואחר כך נחדד, בבקשה. תתחיל, בבקשה.
טוב, אולי באמת אני אתייחס לנקודה שעלתה אצל תומר. אולי אני ליטווק, אני לא יודע. בטוח בעצם, לא אולי. אבל איכשהו אלוקים אצלי הוא הפוך מהאלוקים של תומר. זאת אומרת, הכפל השכבות הזה שיש בסוגיה, השכבה ההלכתית הפורמלית שאומרת שלי, שלי, שלך, שלך, אלה הכללים. ועל גבי זה יש את השכבה המוסרית, הצדק, ככה עטוף בפתוס האלוקי הזה, האתי, שבו אני אמור לוותר על שלי לטובת השני. ותומר זיהה את אלוקים ברובד השני. אני מזהה אותו ברובד הראשון. זאת אומרת, אני חושב שאלוקים נמצא בעיקר, נדמה לי, מבחינתי, לא יודע, אלוקים שלי, נמצא בעיקר ברובד הראשון הפורמלי, שקובע מה נכון ומה לא נכון. מה שלי ומה לא שלי. ודווקא בעולם בלי אלוקים, אני חושב שהפתרון לסוגיה הזאת היה אחר. בעולם בלי אלוקים, הסוגיה הזאת מיד הייתה, אני אקרא לזה מדרדרת בשביל הפרובוקציה, הייתה מדרדרת ישר לדיון מוסרי. הייתה אומרת, מה זה, אם זה צודק, זה לא צודק. אולי הוא אני, אולי הוא עשיר, האם אני צריך את הכסף, לא צריך את הכסף, מה הפסדתי, כן, מה יענית, מה יחסרתי, כמו שהגמרא אומרת. אבל תפיסת האלוקים, בעיניי, היהודית, מתחילה קודם כל באמת הפורמלית, בהלכה. מה נכון ומה לא נכון, מה שלי ומה לא שלי. וההלכה היא לא מוסר ולא צדק במובנים המקובלים. ההלכה זה איזשהו סוג של אמת, מופשטת אולי, אובייקטיבית באיזשהו מובן, עוד פעם אני לא נאיבי, זה לא אובייקטיבי מנותק מהאנשים, אבל כן מנותק מהתחושות הטבעיות והרגילות שקיימות אצל כל אחד, בין אם יש אצלו אלוקים ובין אם לא. ודווקא שם אני מוצא את האלוקים, את הקביעה הזאת של מה נכון ומה לא נכון. אחרי זה בא המוסר ואני לא מזלזל בו. זאת אומרת, כל אדם שעובד אלוקים, כל אדם שמקיים את התורה, צריך גם לשמור את כללי המוסר, אבל הם בכוונה ולא בכדי מגיעים בקומה השנייה. ואולי רק משפט כן, אחרון כן. אני אסיים. דווקא בעלי התוספות שלוקחים את הסוגיה הזאת לכיוון של מידת סדום, זה מאוד מעניין, כי ההלכה בסוגיה הזאת זה נהנה וזה לא חסר, פטור, לא צריך לשלם. אבל אנשי הפרשנים שלוקחים את זה לכיוון של מידת סדום, דווקא אומרים שבעצם מן הדין הוא חייב לשלם.
אולי תסביר במילה מהי מידת סדום.
מידת סדום, מה שבעצם תומר הסביר, אני אולי אחזור על זה במשפט, מידת סדום פירושו להישאר ברובד הפורמלי של ההלכה. זאת אומרת, בהקשר הזה, יש גם, אני חושב, דברים יותר מרחיקי לכת, אבל בהקשר הזה, מידת סדום פירושו, להקפיד על הרובד ההלכתי של ההלכה, שלי, שלי, שלך, שלך. אין ויתורים, אין לקיחות לא מוצדקות. הכל לפי הכללים. ודווקא בעלי התוספות שמסבירים את אותו פסק, של זה נהנה וזה לא חסר פטור, כמידת סדום, הם בעצם אומרים, למעשה מן הדין אתה חייב לשלם. אותו אחד שגר בחצר, הוא נהנה. בעל החצר לא היה חסר, כי החצר לא עומדת להשכרה, הוא לא הפסיד כסף. אתה חייב לשלם, מן הדין. רק שיש מידת סדום לגבות את מה שאתה חייב, כי זה לא בסדר. סך הכל לא הפסדת כלום. אז כופים אותך לא לקיים את הדין. אבל בניגוד לפרשנים אחרים שלא משרבבים לכאן את מידת סדום, הם דווקא לוקחים את הפסק הזה כפסק הלכתי. הם אומרים שההלכה אומרת שלא צריך לשלם. ודווקא בעלי התוספות מקפידים על הריבוד הזה של הלכה קודם כל, ואחר כך מוסר.
לא יודע, אתה מדבר, יש לי הרגשה שיש לי קצת הגוי שקופ.
כן, אוקיי.
לא, אני קצת מתקשה להבין את המורכבות של החשיבה, אני מודה. Mm-hmm. לא יודע איך אתם, אבל אני בטוח שאתה צודק. אני רק... אני צריך להאמין לך, שזה גם, גם על זה נדבר עוד מעט.
כמו אבא אבן, איזה יופי, לא הבנתי אף
מילה. בדיוק, בדיוק. לא, לא, אבל... מאיר בוזקלו.
רק תגובה קצרה, ערב טוב לכולם. מה שאני חושב, שרק אנחנו ננסה לנגוע, אני עצמי לא תלמודיסט למרבה הצער, אבל הדבר המרכזי שצריך, שאולי נצליח לחסות הערב הזה, זה לא להחמיץ את היער. לא להחמיץ את היער, לא להחמיץ את הדברים הברורים ביותר בתלמוד. ופה גם כן בסוגיה הזאת, בשאלה הזאת, תסתכלו בכלל על עצם השאלה. יש איזה תהליך שאתם צריכים בכלל להיענות מהשאלה הזאת. אתה מגיע לבית שלך, מישהו פלש לביתך. עכשיו השאלה היא לא אם מותר לראות בו ברגל, או מותר לקרוא למשטרה מהר, או מותר לשלח בו את הכלב, שזה החיים שלנו פה. כל מיני סיפורים שאנחנו מכירים, כי אתה לא יודע מי זה, יכול להיות שהוא בסדר, האם אתה מוכן לקחת את הצ'אנס.
הוא יתפוס חזקה.
כן, בדיוק. אלא, האם הוא בכלל חייב לך משהו? תשימו לב את הגובה, אפרופו מה שאתה מדבר על דמות האדם שאנחנו הולכים לקבל פה. הגובה הוא, האם הוא בכלל חייב לך משהו? הוא בביתך, ישן, נח, הכל בסדר, אולי הוא לא חייב לך כלום. אתה לא הפסדת כלום, באמת לא התכוונת להעמיד את הדירה הזאת לסחירות. אז אני, יש שלב שאתה נהנה מהחידה, יש כאלה שמאוד אוהבים כבר להתחיל, לפתור, להסתכל, אבל קודם כל בוא נהנה מהיער, מהיופי של השאלה הזאת.
כן.
אחר כך לאט לאט אנחנו כמובן נוכל ככה לשים לב לדברים היותר...
אני ארצה גם במהלך הערב שאתה, בגלל המומחיות שלך בלוגיקה למשל, תנסה להעיר את, את דרך הדיון, כי למשל כאן יש לנו, אני רק ככה בוזק כמה דברים, יש לנו כאן שתי קטגוריות, נכון? של הנאה ונזק, למשל. אנחנו לא מתחילים מאיזשהו דין, דין טבעי ואז מתוכו גוזרים. טוב, אבל לשם נחזור, לשם נחזור. כן, אני רוצה שתנסה אתה לאפיין בטקסט הזה את המהלך הלוגי, כפי שאתה רואה אותו.
אז קודם כל בואו לא נשכח, שמה שמאוד מתבקש זה להשוות עוד פעם ברמת היער את הדיון התלמודי לדיון נניח דדוקטיבי כמו שאנחנו מכירים אותו בגיאומטריה אוקלידית נניח. אנחנו, יש לנו גיאומטריה, למדנו שלוש יחידות, בסדר? אז אנחנו מתחילים מאקסיומות ומנסים להוכיח בדרך תקפה כל מיני מסקנות. בדרך כלל הידע הגיאומטרי הוא תוצאה של מה שאנחנו קוראים אקסיומטיזציה. מתהווה ידע במצרים, בכל מיני מקומות, ידע מתהווה, ואז המתמטיקאי צריך לסדר את זה, שיהיה לו מינימום עקרונות, שמהם הוא מוציא בלתי תלויים, שמהם הוא מוציא את מרב המסקנות. כאן יש לנו משהו שנקרא תורה. תורה, כמו הטבע, אין בה שום דבר מיותר. הקדושה שלה מובנת בזה שאין בה כלום מיותר. זאת אומרת, היא כל דבר בה צריך ללמד אותך משהו שלא יכולת ללמוד אחרת, והיא לא ידע שאתה יכול לכווץ אותו ביותר קצר, כי אם היית מכווץ את הידע הזה ליותר קצר, מה שעשה אוקלידס נניח, היית מפריך את הקדושה שלה. להפך, אתה לוקח אותה, היא מערכת אקסיומות. היא עולם ומלואו שכל מילה, שכל אלוזיה, שכל טעם, שכל תוספת מילה, שכל עת, שכל מיני, כל רמז בה, זה משהו שאתה צריך ללמוד ממנו משהו. אז אנחנו עושים היפוך. פה אז אנחנו מתחילים מארבע אבות נזיקים, השור. קבל דוגמה, אני צריך ללמוד משהו מהשור שאני לא יכול ללמוד מהבור. זה לא יהיה, אוקיי, סתם, כל דבר אני צריך ללמוד ממנו משהו שאני לא יכול ללמוד ממשהו אחר. השור אחר כך אני צריך ללמוד ממנו, מפרק אותו, מה שאתה התחלת פה, השן וכל הדברים האלה. ואז יש לי מקרה, נהנית לא משלמת, אני לוקח את המקרה הזה, וכאן אנחנו כמובן, מה זה ללמוד ממקרה? אם הבהמה נהנתה, אז היא לא משלמת. פתאום אני לוקח שאלה הרת גורל, ממה נובע כל רעיון התשלום? ממה נובע? על מה אני משלם? אני משלם על זה שנהניתי, או אני משלם על זה שאתה הפסדת? זאת שאלה מדהימה ביסודיות שלה, זאת שאלה יסודית מאוד. על מה אני משלם בעצם? השאלה הזאת היא מוצגת באיזשהו קטע, בלי כותרות, בלי תררם, אפרופו דיון הומוגני לגמרי, על פני דפים על דפים, אלפי עמודים של תלמוד. מוצגת לך שאלה שפתאום דורשת את הערנות שלך, אם אתה יש לך איזו השקפה כלכלית, פילוסופית, אתית, על מה אתה בעצם משלם. ואז אנחנו דורשים את השאלה העצומה הזאת ממשפטון קטן ככה שנאמר שם במשנה. היא נהנית, אוקיי, ואז מתחיל כמובן הדיון, ואז קוראים לכל המשניות וכל הדברים האלה.
אבל סליחה שאני, טוב, תמשיך.
כן, כן, אז אני רק אומר, זה היה, לגבי זה אנחנו לומדים ממקרה, כאשר המקרה הזה עצמו הוא תוצאה של עיון בתורה, וזה אומר לך הקשר לוגי, רציונלי, מאוד מעניין, מאוד מרתק. זה מכרה זהב ללוגיקאי. מה שיש פה בתלמוד זה מכרה זהב ללוגיקאי, משום שמהשוואה אתה לומד גם על התלמוד עצמו, וגם על מה אתה עשית עד עכשיו עם אוקלידס או עם מה שזה לא יהיה. זה ברמת היער, ממש ברמת היער.
שאלת ביניים, אתם שומעים את הדברים ברור? בסדר, כי אני לא... מכאן אנחנו לא שומעים איך אתם שומעים, עם מי יתלכלך בערובה ומי לא, והדברים היום באמת יותר דחוסים וצפופים, ולכן אני שואל. הערה אחת על דבריך המרתקים, לצד העניין הלוגי הזה, אני בעוונותיי, ואומר את זה בצניעות גדולה, מגיע ממקום יותר של ספרות, נאמר. ואז מה מושך את ליבי ואת עיני? האמירה, שהוא אומר לו בהתחלה, הייתה סוגיה מעולה. היו דברים מעולים. אותי לא שומעים. פוסל במומו פוסל. שהוא אומר לו, אל תשאל מה היה ביום שישי שלא היית. הייתה סוגיה מעולה. כאן נטוע רמז ספרותי. מקסים. כביכול, הוא אומר לו, הייתה סוגיה שהיית נהנה, או משהו, איזו חידה לוגית שצריך לפתור. אבל המילה הזאת מעולה, היא מרמזת על מה שאתה אומר, מה שמזכיר לי את הביטוי הנפלא של ביאליק, במאמר הידוע שלו שהוא אומר, שבתלמוד, בעיות גדולות מסתוות בתוך דיונים קטנים, והוא אומר, זה מחמת צניעות יהודית. זה ביטוי נפלא.
כמו רשי, כן, כמו כל הדברים.
אז שמענו יש לך מבט מאוד מעניין בעיניים עכשיו. יש לך מבט מאוד מעניין בעיניים עכשיו.
אני הוציא אותו החוצה.
אוקיי. אז זה היה מין נייר לקמוס מול הלוגיקה. עכשיו, אתה מגיע מחשיבה מדעית. אתה דוקטור לפיזיקה גרעינית.
לא גרעינית, פיזיקה.
לא גרעינית?
לא. פיזיקה תיאורטית.
לא, כי כבר, לא משנה. בקיצור, אתה רואה איזשהו בסיס להשוואה בין המהלך הזה לבין הפעולה המדעית הבסיסית? השוואה, סתירה, דמיון, שוני? כלומר, של הסתכלות על עובדות, נגיד?
האמת שזה דווקא מתקשר למבט הקודם בעיניים, אז אני אחבר את שני האספקטים. מאיר דיבר קודם על ההליכה הדדוקטיבית, זאת אומרת, מהכלל להסיק על הפרטים. הייתה תפיסה כזאת רווחת בעולם המשפט, כן, שנקראת פוזיטיביזם, זאת אומרת, להגדיר כללים, ללכת כמו בגיאומטריה, להתחיל מאיזה שהם כללים ומהם לגזור את התשובות למקרים הספציפיים, כמקרים פרטיים של הכלל. התלמוד כולו ערוך באופן הפוך. הוא הולך מלמטה למעלה, לא מלמעלה למטה. זאת אומרת, אנחנו מתחילים עם שאלה הלכתית, מקרה. מישהו נכנס לחצר חברו, שלא מדעתו, והשאלה אם הוא צריך לשלם לו או לא. שאלה מחיי היום-יום. ואז, את אותה שאלה מחיי היום-יום אפשר לנסח בצורה טיפה יותר כללית. כי עכשיו אנחנו כבר לא שואלים, והגמרא עושה את זה כבר, אנחנו כבר לא שואלים מה קורה עם מי שנכנס לחצר חברו שלא מדעתו. אנחנו שואלים, זה נהנה וזה לא חסר. חייב או פטור? זה כבר איזושהי המשגה רחבה יותר. אנחנו מתחילים לדגדג את הכללים. ברור שאם היינו מתחילים מהכלל ואומרים, זה נהנה וזה לא חסר, הדין הוא לא משנה, חייב או פטור, אז מכאן נגזר באופן ברור שמי שנכנס לחצר חברו שלא מדעתו, צריך או לא צריך לשלם. Okay. אבל המהלך הוא הפוך. ואני אמשיך עוד את המהלך הלאה, יש שם שגה שלישית, שהיא בעצם לא מופיעה בכלל בגמרא, וזה, אפשר לשאול את השאלה בצורה עוד יותר אנליטית. ואפשר לשאול, תגיד, מה מחייב לשלם? הענאה או החיסרון? הרי זה בעצם מה שעומד מאחורי העניין. אבל זה אפילו לא עולה בגמרא. זאת אומרת, הגמרא שואלת שאלה הלכתית, עושה צעד ראשון של המשגה. זאת אומרת, היא אומרת, מתרגמים את זה למושגים כלליים, זה נהנה וזה לא חסר, שזה כבר משפחה שלמה של מקרים. Mm-hmm. אבל לא שמים על השולחן את השאלה באופן הכי חד שאפשר, כך אני הייתי עושה את זה. תגיד, ההנאה מחייבת או החיסרון מחייב?
למה לא שמים על השולחן?
אז פה, ואני חושב שזאת הסיבה שזה היה מלמעלייתה, שזה היה מעולה כל כך, ההנאה הזאת. כי נדמה לי שלמרות שהגמרה הולכת מלמטה למעלה, ובמובן הזה זו דווקא עבודה מדעית ולא עבודה לוגית, אם אנחנו עומדים במתח כן. בין שני אלה, כי
כלומר, המדע... כלומר, הסתכלות על מקרה בדיוק. וניסיון להפיק את החוק דרך המקרה.
בדיוק. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על,
אוקיי.
מסתכלים על המקרים הפרטיים ומנסים לחלץ מה הכללים שעומדים מאחוריהם, שזה בדיוק הליכה מדעית, להבדיל מהלוגיקה שאמורה לעבוד מלמעלה למטה, לפחות הרובד הגלוי של הלוגיקה. איך מגיעים לזה, זו שאלה אחרת. אבל מה שיפה בעסק הזה, זה שהרבה פעמים הגמרא לא עושה את הצעד הזה. היא נשארת במקרה והיא מתחילה לדון לפה, לשם, מביאה ראיות לפה, ראיות לשם. כאן התחיל כבר הדיון התיאורטי, שזה לא כל כך רווח בגמרא. התרגום הזה למושגים כלליים של הנאה וחיסרון הוא לא כל כך רווח. זאת אומרת, הוא די נדיר. ובעניין הזה יש פה סוגיה מעולה, כי כולם מרגישים שמאחורי המקרים הפרטיים יושבים עקרונות כלליים. אבל הגמרא מתעקשת לא לעבור לדיון הכללי. לא ללכת כמו הלוגיקנים, אלא להתעקש, להיכנס למקרה הפרטי, לחיות אותו, להבין את הניואנסים שלו, ומתוכו להבין מה הדין שחל בו. אבל כאן זה היה מקרה כל כך מעולה, כי בעצם כבר הצלחנו לעשות צעד ראשון של המשגה. עכשיו פתאום הגענו כבר לכותרת, לחוק הכללי, שזה מאוד מעניין, זה חריג בעולם של הדיון התלמודי.
בגלל זה הוא פה אומר שזה היה מעולה.
הוא אומר, הפסדת, היה פה משהו שהיום אולי ליבן נוגס בו.
אבל אם זה כל כך מעולה, אני גם שואל אותך, מהיר. אם זה כל כך מעולה, למה ללכת בדרך הזאת ולא בדרך הזאת? למה, מה היתרונות העקרוניים? גם אנחנו בעצם מנסים לייצר הלכת מעשה ותורת מוסר, או תורת אתיקה יומיומית. מה היתרונות, ואולי גם החסרונות, של ההליכה מהמקרים אל הכללים ולא להפך?
אם אנחנו, הסיפור של המקרה והכללי הוא מופיע בהרבה אפשרויות. הוא לא מופיע, זאת אומרת, יש הרבה דרכים שהכללי והמקרי קשורים ביניהם. אני אתן דוגמה.
טוב.
אנחנו, יש לנו תחושה כאילו של לוגיקה, אנחנו מתחילים בדדוקציה ועוברים אחד אחד. אבל הנה, דיברנו על גיאומטריה. אז כשאנחנו מדברים על גיאומטריה, אנחנו מציירים ציור. אנחנו מציירים את ציור המשולש. אז אנחנו מתבוננים בציור מתוך איזשהו זווית כללית. הציור מגלם איזושהי כלליות. למרות שהוא ציור ספציפי, זה לא יהיה כמו... אוקיי, אז הנה, יש לך דוגמה כזאת, שהמקרי והכללי זה. המקרי והכללי יכולים להיות, יש לי מקרה, ואני דווקא לא מפשיט מהפרטיקולריות, למשל, אם אני מסתכל על משולש, לא אכפת לי כל כך שפה הזווית היא 20, 30, ומה שנשאר שם בשלישי, כן? 130, אני סומך עליך, כן. אז אני לא כל כך מסתכל על זה, אני מסתכל על המשולש בטהרתו כמשהו שגם אם אני מגלם את זה במשהו פרטי, אני מסתכל על משהו כללי. לא יכולת, זו שאלה גדולה בפילוסופיה של המתמטיקה, אם הייתי יכול, מה הסטטוס של הדוגמה, אם ממילא יש נביאה לוגית. זאת שאלה לא פשוטה, לא אני אבש אתכם בדברים האלה, אבל זאת שאלה לא פשוטה. עכשיו, אני אתן לכם דוגמה אחרת שבה אני מסתכל על המקרי. אני עושה ניסוי. אני עושה ניסוי, שם הניסוי אמור לאשש את הכללי. זה טיפוס אחר של התבוננות בפרטי. יש גם מקרה אחר. אני נתקל במקרה, אני בכלל אין לי תיאוריה. פה אני אחזה דברים האלה שאנחנו כאן מדברים. עכשיו, אם אני, לפעמים, יש שתי תפיסות. אתה רוצה לדעת מה, איך להתנהג תפשית. יש תפיסה אחרת, תסתכל בקונקרטיות של הדבר במילואה. יש שני הוגים מאוד חשובים בדבר הזה. אחד הגדול ביותר, הפילוסוף החשוב ביותר של האתיקה, קאנט, שאמר לנו, אתה רוצה לדעת במקרה מסוים איך להתנהג, תחשוב שכולם היו מתנהגים כך, כמו שאנחנו אומרים, ואם כולם היו עושים ככה, אוקיי? ואז תראה שזה אבסורד. אתה כאילו מפשיט, ואז אתה מפשיט גם את כל הספציפיות של המקרה. יש תפיסה אחרת שלא כל כך מוכרת, מרבה הצער לא נלמדה מספיק, התפיסה של שלמה מימון, ששם אתה מסתכל על המקרה בפרטיקולריות שלו, ואתה לא מפשיט, כי אתה לא יכול להגיד מה גורם רלוונטי, מה גורם בלתי רלוונטי, ואף על פי כן אתה מפעיל אינטואיציות ואת השיפוט שלך במקרים הספציפיים האלה. אז אני רק רוצה לומר, זה לא נכון, המשחק כללי פרטי הוא מורכב. הוא מורכב, הוא לא כל כך פשוט. אני לא יודע אם התכוונתם שנגיע לחפירה הזאת.
לא, לא, זה בסדר. אבל
בגדול זה יכול להיות מורכב מאוד.
עוד הערה אפשר? אם אני אעבור עוד פעם רגע לרובד השלישי, אני מנסה להסביר למה הולכים מלמטה למעלה.
מהמקרה אל המשגה שלו ואל עיקרון כללי.
בוטום אפ, לא אפ דאון. למה נכון יותר, אני חושב?
שזו אגב, גם במדע תמיד קיימת השאלה הזאת, נניח במדעים של פסיכולוגיה, השאלה אם אתה הולך וכו'.
בכל מדע.
לא, יש מקומות ש...
אבל פה, בוא נניח, איך הייתי מנסח את השאלה אם הייתי בא בגישה אנליטית פורמלית? אז הייתי מתחיל הפוך לגמרי, הייתי מתחיל מהניסוח העליון, והייתי שואל, מה מחייב, ההנאה או החיסרון? ואז הייתי עובר למקרה של זה נהנה וזה לא חסר, ואז הייתי משיג את המסקנה, מה קורה עם מי שדר בחצר חברו שלו מדעתו. אבל תראה מה אני מפספס אם אני מתחיל מלמעלה. התשובה הנכונה, לפי חלק מהראשונים, היא לא זה ולא זה. לא ההנאה ולא החיסרון. אני אוכיח את זה. להלכה, זה נהנה וזה לא חסר, פטור. זאת אומרת שמה מחייב?
הקשר ביניהם.
לא.
אוקיי.
בתפיסה הדיכוטומית, אתה כבר מקדים אותי.
אוקיי.
בתפיסה הדיכוטומית, החיסרון הוא המחייב, נכון? לכן, אם אין חיסרון, לא חייבים. אבל לפי בעלי התוספות במקום, יש מחלוקת בינם לבין הריף, בעלי התוספות אומרים, מה הדין במקרה ההפוך, שבכלל לא מוזכר אגב בגמרא? זה לא נהנה וזה כן חסר. זאת אומרת, הבן אדם לא נהנה, יש לו בית אחר. אבל החצר עומדת לשכר. זאת אומרת, אם נכנסתי לשם, הפסדתי לבעל החצר. אז הריף טוען שחייבים במצב כזה. אבל בעלי התוספות אומרים שפטורים. עכשיו, זה דבר נורא מוזר. כי כשיש רק חיסרון ואין הנאה, פטורים. כשיש רק הנאה ואין חיסרון, גם פטורים. אז לא הבנתי, אז זה לא הנאה ולא החיסרון, אז מה כן? עכשיו, אם הייתי מתחיל מהדיכוטומיה הלוגית הנורא נוחה הזאת, הייתי מפספס את האופציה הזאת.
אבל מצד שני, אני מבין מה שאתה אומר, נדמה לי, אבל מצד שני, אני אגיד לך מה הסכנה, שאפילו אתם תשמעו להדהוד היסטורי בטענות. כשאתה בא מלמטה למעלה, הכל פתוח. הכל פתוח, אז אתה גם יכול להכשיר את מה שאתה רוצה להכשיר. הכל פתוח, אז התרבות שנבנית תהיה תרבות מחלוקת, לא במובן הטוב של המילה, של איש את רעהו חיים בלאו, של מריבות אומנם עיוניות ולא במצ'טות, כמו שאנחנו רואים בשכונה, אבל מריבות עקרוניות מתמידות, כי הכל פתוח, כי אנחנו באים מלמטה למעלה. גמישות מוגזמת, זאת שאלה אחת. והשאלה השנייה, אני לא יודע אם אני בכלל מצפה לתשובה במסגרת הזאת, אבל בעצם, אני עושה זום אאוט לרגע מהדברים, באמת המאלפים שאתם אומרים. זה מההתרגשות. אנחנו בונים כאן צווים דתיים, צווים של התנהגות דתית על לוגיקה. אז נעמתי הרבה וברגש, אני לא יודע איפה סימן השאלה כאן, אבל אם אתם רוצים להגיב על זה...
אני אולי משפט אפשר? קודם כל, האשליה האולי רווחת הזאת, שאם קובעים כללים נמנעת המחלוקת, אנחנו כבר אחריה.
אוקיי.
זאת אומרת, זה היה אחד השברים שהפוזיטיביזם סבל ממנו, ובאמת בגלל זה הוא קצת נופץ. היום אולי טיפה יש איזון. אבל אי אפשר להכניס את הדברים לתוך כללים. גם אם תכניס אותם לתוך כללים, המחלוקות יישארו. ולכן נושא המחלוקת לדעתי פשוט לא פתיר. ואחד הדברים היפים בתלמוד זה שהוא מכיר בזה. ולכן הוא לא מנסה לסגור את זה באיזשהם אמצעים מלאכותיים שבין כה וכה לא יצלחו.
כן.
דבר נוסף, אולי אני... סיפור, פעם הייתי במכון הישראלי לדמוקרטיה, באיזה דיון, וישבו שם כמה רבנים עם שופטים ופרופסורים למשפטים, והיו שם אוסף של האשמות קשות כלפי בית המשפט העליון שעושה מה שהוא רוצה. ואז עמד שם שופט, האמת שכרגע ברח לשמו, שופט דתי היה מרצה בירושלים, באוניברסיטה העברית.
אילון?
לא, לא, אילון. אנגלרד, בדיוק. אנגלרד. הוא אמר, אני לא מבין מה אתם רוצים.
יש תשובה... נכון?
הוא פוזיטיביסט. אוקיי. יש תשובה נכונה אחת לכל שאלה, זה מדע, המשפט. עכשיו, כולם מתו מצחוק שם, אבל האמת שאני דווקא לא. זאת אומרת, זה העיר את עיניי. כי גם בתוך הגמרא, כשמסתכלים מבחוץ על האנרכיה הזאת, שאני נורא אוהב אותה אגב, זה נראה באמת אנרכי. זאת אומרת, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אבל מי שמכיר את השיח מבפנים, יש דברים נכונים ויש דברים לא נכונים. אני לא אומר שיש אמת אחת.
כן.
אבל יש גבולות לחשיבה ויודעים איך לשפוט טענות כאלה או אחרות אם הן נכונות או לא. זה מאוד מעניין. אתה צריך להכיר את השיח מבפנים בשביל זה, וזה בדיוק ליבה של החשיבה התלמודית. שאתה צריך להיכנס לתוך המקרים, לתוך השיח, והכללים האלה שיבואו מלמעלה ויקבעו הכל ויסגרו הכל, זאת אשליה שכבר כנראה 2000 שנה אנחנו פטורים ממנה.
נדמה לי שאנחנו ככה צללנו יפה בחצי הראשון של הערב הזה. אנחנו תכף נעשה הפסקה ואחר כך אני צריך קצת לעלות יותר קצת לפני השטח, בין השאר, אני עכשיו עושה לפני היציאה לפרסמות את ההבטחה. אני אנסה לשאול אחר כך אותך איך המהות הזאת שאנחנו מדברים עליה כאן, הפתוחה, האנרכית, המלמטה למעלה וכולי, איך היא עוזרת או מפריעה לך בפרויקט שלך של הגדרה מחודש של מה זה מסורת? של מה פירוש להיות מסורתי. וגם אני רוצה לקחת אתכם, ברשותכם, לקטע הכי מדליק בסיפור הזה מבחינתי. אוקיי? וזה המקום שהוא אומר לו, אתה רוצה את התשובה? תשרת. אבל זה אחר כך. עכשיו אנחנו נעשה עוד הפוגה בדיון כדי לשוב ולהיווכח שהמהויות האלה והדיונים האלה לא התחילו לא בירושלמי ולא בבבלי, אלא המון 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 קודם לכן, תראו.
משה, משה, משה.
מה
עם איזה הנני מכובד?
איזה הנני, אני לא יודע איפה אני נמצא בכלל, מסתובב פה שעות על ההר הזה.
אתה לא זוכר איפה אתה? היית פה כבר פעם.
הייתי פה, אז היה סנה בוער, היה ריח של שרוף, עכשיו אני... בן אדם בן 80, צריך לטפס פה על הרים, לא יכולת לעשות את זה באיזה אזור שטוח, נו באמת. מעלה אותי על
המו,
איפה, לאיפה ללכת, תגיד לי.
הגעת.
נו, תודה לאל.
הלא דבר. טוב, תשמע, יש לנו לוז צפוף, אז טוב שהגעת. כדאי שנתחיל, קודם כל סבב פגישות עם המת...
רגע,
הקליטה לא משהו.
ועכשיו? שומעים אותי?
כן, כן. העמוד ענן הסתיר אותך.
והרעמים. כן. בקיצור, לוז צפוף המלאכים מחכים כבר הרבה זמן להכיר אותך. מחר בבוקר אתה ואני קמים מאוד מוקדם, ואני הולך להראות לך את כל ההיסטוריה העתידה לבוא. על העבר כבר חפפתי אותך.
כן, כן, בסנה הייתי כן. פה, אמרנו
דבר. אז אני הולך לעשות לך סיבוב בכותל, יד ושם, מצדה, הולילנד.
יפה, יפה, נשמע יופי של טיול, אבל אתה אמרת שאני בא ל-40 יום, זה לא נשמע כמו 40 יום.
תראה, אתה לא פה לטיול שנתי, זה רק הספתח. תראה, אני חשבתי לעצמי שמש... הוצאתי אתכם ממצרים.
דיינו.
טים?
אני לא כל כך שומע.
עשיתי בהם שפטים.
דיינו, עשית בהם שפטים, דיינו.
נכון. נתתי לכם את ממונם.
היה אפשר קצת יותר, אבל נו, בסדר.
אבל מה עם תוכן? מהות? אני צריך לתת לכם תורה.
אבל נתת. לפני כמה שעות. נתת, היה טקס גדול עם ברקים ורעמים. את העשר הדבורים.
דיברות.
דיברות, כן, כן. יופי של דברים, דברים חשובים, יפים כאלה.
תראה, תראה, אני לא יודע. 10 דיברות זה לא מספיק. זה כללי מדי.
כלל, אז מה, תיתן לנו עוד תורה?
אפילו לא בצחוק, משה. מה פתאום? זה גובל באבק דקפירה. יש רק תורה אחת, והיא איננה משתמעת לשתי פנים.
תורה אחת.
פשוט החיים מורכבים, העם צריך הדרכה.
נו, מה, ספר הדרכה עכשיו, הוראות הפעלה? נו, עזוב אותך, משה, באמת, ריבונו של עולם. אם יהיה לנו בעיה, אנחנו נפתח את 10 הדיבות האלה, ואנחנו נגלה מה צריך לעשות, אל תדאג.
באמת? הכל תגיעו לבד?
הכל נגיע לבד.
אז בוא נעשה לך בחינה, משה, מה אתה אומר?
נו.
אוקיי. אתה הולך ברחוב, פתאום באה מולך מכשפה. מה אתה עושה?
מה אני עושה? באה מכשפה. חכה רגע. רק רגע. אני רשמתי לי. רגע. היא נשאה את שמך לשווא?
לא.
היא חמדה את אשת רעיה?
לא. מכשפה, כדרות זנבות לתאף עלולה מכוערת, מכשפה.
רגע, 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 המכשפה הזאת, היא אמא שלי.
לא.
אז אין מה לעשות.
אז זהו שיש. את פותח את התורה ורואה שכתוב,
מכשפה לא תחיה. אז זה כתוב שם בספר הדרכה, בהוראות הפעלה הזה שזה, כתוב מכשפה לא תחיה. טוב, זה יפה, זה נשמע נחמד, אבל תגיד לי, זה כל אחד יכול להבין מה שכתוב שם?
בלי שום בעיה, ידידותי למשתמש.
ידידותי, ידידותי יפה, אבל השאלה היא, אם בעוד 100 שנה זה גם עדיין יהיה רלוונטי.
בטח, התורה היא נצחית. אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה לנצחיות. בעוד הרבה שנים, יהודים יגיעו לבנייני דירות. יהיו דירות כאלה בניינים, ויש שבת, ויהיה פטנט מעצבן כזה שאור נדלק כשמישהו מתקרב לכניסה, והיהודים מתלבט מה לעשות.
אז הוא פותח את החוברת הפעלה.
את התורה.
את התורה, ושם כתוב מה קורה אם אתה מתקרב והאור נדלק אוטומטית בשבת.
בוודאי. כתוב במפורש, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. מזה כל אחד מבין שאסור להדליק אור בשבת. השלב ההגיוני הבא, שאסור שבגללך אור ידלק, אפילו אם אוטומטי. זה עברית פשוטה. ואז הוא כבר מבין שצריך... מסביב לבניין, לטפס על קיר נס מהפתח של החדר זבל, להביא לתחתולות, לקרוא את המכנסיים ולהגיע הביתה מסריח.
לכבוד שבת קודש.
לכבוד שבת קודש.
נראה לי שהתחלתי להבין את ההיגיון שלך, אה? תן לי, אתה יודע מה, תן לי עוד אחד.
אה, יפה.
תן לי עוד אחד, תן לי אחד, תן לי אחד, אני הבנתי, אבל אני הבנתי.
אוקיי. מה אומר לך הפסוק?
נו.
לא תבשל גדי בחלב אמו.
זה פשוט. קודם כל זה אומר שאסור לבשל גדי בחלב של אמא שלו. אבל אתה מבין, לפי ההיגיון שלך, אני הייתי יכול לחשוב שקל וחומר שאסור לבשל בכלל שום בשר עם שום חלב.
יפה.
עכשיו, אם אסור לבשל בשר עם חלב, אז קל וחומר שאסור לאכול שום בשר עם שום חלב. אתה מבין? אתה מבין? לאן אני חותר? כי אם אני אחשוב את זה, אז אני אחשוב שבעצם צריך לחכות. אם אכלתי בשר, אז אני צריך לחכות 6 שעות לפני שאני בכלל שותה חלב. אתה מבין את האבסורד? כי אם אני יכול לחשוב ולהמשיך ללכת עם זה הלאה, ולהגיד שצריך להפריד את הכלים בכלל, כן? שיהיה כלים מיוחדים לבשר, וכלים אחרים בכלל לחלב. אתה מבין? סכום לבשר, סכום לחלב. כיור לבשר, כיור לחלב. מדיח כלים לבשר, מדיח כלים לחלב. מקרר לבשר, מקרר לחלב. בית לבשר, בית לחלב. אתה מבין? אני יכול להגיע למצב שאם כפית בשרית נגעה בטעות בטיפת חלב, אני אתקע אותה 3 ימים בתוך עציץ. אתה מבין?
אתה רואה?
הבנת את הראש?
רגע, מה, אתה רציני? לזה התכוונת? אז תכתוב את זה, למה אתה לא אומר?
אני כתבתי, 3 פעמים. לא תבשל גדי בחלב אימו, ברור.
תשמע, עם כל הכבוד, באמת, אתה בורא עולמות ומחריבם, יש לי את כל הכבוד לזה, אבל אנשים לא יבינו את זה. אם הם יחשבו שהתורה היא רק בסיס, ועל זה רק מחמירים ומחמירים ומחמירים, אף אחד לא ירצה לקחת אותה.
משה, אתה מזלזל בעם שלך. אני מבטיח לך שיהיו אנשים שיקדישו את כל חייהם לתורה, תורתם אומנותם.
זה עוד יותר גרוע. אנשים רק ישבו ויחמירו, עוד יחמירו ועוד יחמירו, לא יהיה אפשר לחיות.
לא, 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 אני מבטיח, אף אחד לא יגזים. כתבתי בפירוש בתוך התורה, לא תוסיפו על התורה הזאת. מקסימום יהיו כמה מאות שיקחו על עצמם איזה החמרה או שתיים. זה לא ישפיע על אף אחד אחר. טוב, תתחיל לכתוב.
כן, לכתוב. רגע. רגע, הכנתי לי זה, כן. מה? נו, דבר.
החודש הזה לכם ראש חודשים.
מה? לא, 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 לא. ככה אתה רוצה להתחיל? זה, 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 להתחיל ישר עם חוקים, עם זה, תתחיל עם איזה סיפור שיהיה מעניין, שימשוך את הקהל.
מה זאת אומרת סיפור?
תספר איך בראת את העולם. זה נשמע סיפור מעניין.
קמתי בוקר אחד.
לא, תגיד, מה זה קמתי בוקר אחד? תגיד לי, מה, אתה רם אורן? תן איזה סיפור, תן איזה ניסוח של אלוהים.
בראשית בראתי.
או, זה כבר נשמע יותר טוב. אנחנו עוד נעבוד על זה, אני לא סגור על הגוף ראשון, אבל יש לנו 40 יום, אנחנו נעבוד על זה. יש מספיק זמן.
משה רבנו סיכם בשבילנו את הדינים של תורתנו בחומש ושני לוחות ועזב להנחות ויושע קיבל ממנו ומסר לנביאנו כך עברה תורת משה עד היום ברוך השם
זה לסיכום מה שסוכם מבראשית ועד עולם עם ביאורים ופירושים ותוספתות של מחדשים זה לסיכום כל הסיפור וכל היתר זיל גמור דלינה
עלינו וזצלנו אמרו לעצמם קטן עלינו 10 דיברות זה לא מספיק כדי שהעם יצא צדיק כך בהיללית ושמיית סיכמו לשם שמיים התבלבלו התפלפלו משם צדק אל תשאלו
זה לסיכום מה שסוכם מבראשית ועד עולם עם ביאורים ופירושים ותוספתות של מחדשים זה לסיכום כל הסיפור וכל היתר זיל גמור
כתב לעומק את האסור מותר והגומר הוא ידע שעם סגולה צריך עוברת הפעלה לחכמים כתב בלי דופי את הפרינציפ הפילוסופי אבל העם חרק סיכם זה מה כתוב אל תתחכם
זה לסיכום מה שסוכם מבראשית ועד עולם עם ביאורים ופירושים ותוספתות של מחדשים זה לסיכום כל הסיפור וכל היתר זיל גמור
מסכמים בקודש שיר השישים זיוף החודש איש השנה חתיך מחזור קרב המאה סנדלר עשור וכל שנה שמסוכמת כמה דומה היא לקודמת ומה יהיה שיר המאה
ירושלים של
נומה זה לסיכום מה שסוכם מבראשית ועד עולם עם ביאורים ופירושים ותוספתות של מחדשים זה לסיכום כל הסיפור וכל היתר זה גמור
אלה רן קראוס, גדי וייסברט ונדב ויקינסקי והם קלבת שבת. ועוד למדנו שגם אם אתה כל יכול, עדיין המיקרופון שלך צריך לעבוד. שנייה לפני שחוזרים לשם, אני רוצה לספר לכם סיפור אישי, איפה אני ספגתי קצת חשיבה תלמודית. כשהייתי ילד, היה לנו בבית ספר שנקרא ספר הבדיחה והחידוד היהודי. מכירים? של דוריאנו. ואני הרגשתי שלא רק שאני קורא דברים מצחיקים, אלא שגם אני לומד שם תפיסות עולם. למשל, זה משם אני נושא את זה, מאז כיתה ו' או ז'. הולכים שני יהודים בזמן הפרעות בווילנה. תמיד בווילנה, תמיד פרעות. נאנח אחד ואומר, אפשר לשמוע את זה ביידיש ממש, נכון? זמנים קשים. אומר לו השני, אכן, זמנים קשים, שוורי ציידן. אומר לו הראשון, בזמנים כאלה, עדיף לו ליהודי שלא ייוולד מי שייוולד. חושב הראשוני ואומר, כן, אבל מי זוכה? אחד מאלף. זה ייצב את תפיסת עולמי, אתם צריכים... אני אחזור לנקודה הזאת, אבל אני רוצה עכשיו לחזור לנקודה בסיפור. בסיפור, אני לא יודע כמה זוכרים, אני אזכיר. אני לא ידעתי, לפני שתומר לימד אותנו, לא ידעתי את היחסים ביניהם, שזה עוד יותר משונה. אבל לומדים שני תלמידי חכמים, אחד עומד לשני, אחד אומר לשני, יש לי פתרון לבעיה. אני אתן לך אותו אם תשרת אותי במשהו. איך אתם קוראים את המקום הזה?
החלק גדול מה... הטקסט התלמודי הוא לא תכליתי, הולך ישר למקרה, הכללה, יציאה, הוא מספר הרבה הרבה דברים שמסביב. וחשוב, ואנחנו לומדים מסביב הזה, מאיך חכמים דיברו, על מה הם דיברו, אומר לו, וואו, חבל שלא היית, היה פה דיון מדהים, הם לא מדברים, תראה, זה התמנה לרב, זה לא התמנה, זה נבחר, זה לא נבחר, אלא הם אומרים, על מה הם מדברים? תשמע, היה פה אחלה סוגיה, פספסת אותה. ואחר כך אנחנו רואים איך הם מדברים, איזה מין התנהלות כל כך מורכבת, שהיא אומרת כל הזמן דורשני. כל הזמן היא אומרת, תדרוש אותי, תלמד. ככה מתנהגים חכמים. ככה הם, לפעמים ככה הם צריכים להתנהג, לפעמים ככה הם לא צריכים להתנהג, שאפילו חכמים לא מעל הביקורת. אוקיי? גם הם אתה צריך להסתכל עליהם. ואז באמת שם הסיפור הוא משאיר אותך בחידה. התלמוד הוא פתוח כל הזמן, ואולי נדבר על זה. הוא פתוח, הוא כל הזמן, כל הזמן הוא זורק לך חידות, הוא זורק לך אתגרים, הוא מלמד אותך איך להמשיך אותו. הוא מלמד אותך איך, הוא לא סגור אף פעם. וגם את זה הוא מציב לך בתור איזשהו משהו שאתה לא יכול סתם לעבור הלאה. מה היה פה? זו הייתה פה הצעה, רציתי ללמד אותך בעצם שאתה נתהנה, אתה כבר אתה צריך לשלם לי. זו הצעה אחת. הצעה שנייה, למה רב חסדא קיבל? למה רב חסדא הסכים? בגלל שהוא שילם, ועצם זה שהוא שילם, הוא כבר היה משוחד כדי להסכים? כי הוא אומר, שילמתי, אני רוצה להסכים. או אולי, ולמה הוא דרש ממנו לשלם? הוא דרש ממנו לשלם, כי הוא אמר, כמו ששוטנשטיין פה מפרש, ככה אתה תהיה יותר רציני כשתשמע אותי, ככה אתה תהיה יותר ביקורתי כשתשמע אותי. בקיצור, הסיפורים האלה אומרים דרשני כל הזמן. והם אומרים לנו איך חכמים התנהלו, על מה אתה צריך לחשוב, וזה פתוח בלי סוף. וגם עוד דבר מעניין, את הסוגיה הזאת, את השאלה הזאת, יש דבר מרתק בתלמוד, כשאתם שואלים מישהו, מיד יש לו מה להגיד. מיד הוא מתערב, מיד הוא אומר לך, תשמע, ותמיד זה שונה, תמיד זה מפתיע מאיזשהו כיוון. למדתי את זה עם הילדים, למדתי את זה עם אשתי, דיברתי על זה פה, כל אחד בום, משהו אחר מתחבר, פה, איך נדע עם הפרה, אפילו פה, אחד בקהל שאלה, איך נדע עם הפרה כבר שבעה או לא שבעה, מיד אתה מתערב, אז התלמוד פתוח, כי הוא גם מלמד אותך איך להמשיך את הפתיחות הזאת. אז הנה, שאלת, נפלת לתוך מוקש, זה מה שהם רצו.
כן, אוקיי, בבקשה.
טוב, האמת ש... בעניין הזה אני ניזון מהקדמה של רב שמעון שקופ לספר שלו שערי יושר, ושם הוא מביא את הסוגיה הזאת, הוא מציע פירוש לדעתי נפלא לעניין הזה של השימוש, של השירות הזה, וכשמסתכלים על כל הסוגיה במבט הזה, לדעתי מהמילה הראשונה עד האחרונה, זה הסאבטקסט. ומה שהוא אומר שם, זה שהוא פונה לקורא, רבי שמעון שקופ, בפתיחת הספר שלו, והוא אומר, תראה, אם אתה לא נותן לי קרדיט, אל תפתח את הספר. אין טעם. אני עבדתי על זה הרבה. אני כבר עכשיו אומר לך, חלק מהדברים יראו לך מוזרים. אם אתה נותן לי קרדיט, אז אתה תעבוד על זה ותוכל להרוויח. לא בטוח שתסכים, אתה לא חייב להסכים, אבל קרדיט תיתן. אם אתה לא נותן לי קרדיט, אין טעם שתפתח את הספר, הוא לא ייתן לך כלום. והראיה שהוא מביא לעיקרון הזה, זה מהסוגיה הזאת. והוא אומר שרמי בר חמה בעצם אומר לרב חיסדא, ששמענו עכשיו שזה החותן שלו והרב שלו, הוא אומר לו, תראה, אני אגיד לך דבר מוזר, אתה לא תקבל את זה. קודם כל אני רוצה לראות שאתה מעריך אותי. בוא נראה אם אתה מוכן לשרת אותי. אם אתה רואה בי גם רבך, לא רק תלמידך. זאת אומרת, אתה רואה אצלי משהו שאפשר ללמוד ממני. אם כן, אני אגיד לך. עכשיו, זו נקודה מאוד מעניינת, בגלל שכשהוא אומר, אחרי שהוא משרת אותו, הוא נותן לו את התשובה, ורב מהצד מת מצחוק. איזה מין תשובה זאת? תשובה מטופשת. ורב חיסדא שותק. כן, תומר שאל את זה, למה רב חיסדא שתק? רב חיסדא שתק כי רב חיסדא הבין שזאת לא תשובה מטופשת. כי רב חיסדא נתן קרדיט לרמי בר חמה, והוא חשב פעמיים לפני שהוא צחק. ואחרי שהוא חשב פעמיים, הוא פתאום גילה את מה שהגמרא אחרי זה אומרת. שהתשובה לא מטופשת בכלל. מה שכתוב במשנה זה מקרה של זה נהנה וזה לא חסר. למרות שאכלו את הפירות של הבן אדם והוא חסר. אבל בעצם לא, כי הוא הפקיר אותם ומה שהגמרא אומרת שם בהמשך. רבא שלא שימש את רמי בר חמה צחק, כי הוא לא נתן לו קרדיט. אבל רב חיסדא קיבל.
כלומר, הוכחת או המחשת ההערכה נדרשת כדי לדלג על המחסום של תשובה שהאמת שבה היא לא אינטואיטיבית. נכון? זה מה שאתה אומר.
בדיוק.
זה מין כרטיס שאתה באמצעותו.
זה דמי רצינות, מה שנקרא.
הוכחת רצינות, מה שנקרא. כן. אני רוצה להוסיף לזה, בסדר? הנה, אני ממעש, כנאמר. אחד, מה שזה נותן, אתה דיברת על זה, שלא הכל זה כזה דבר בדרך לטיעון. קודם כל, יש כאן ערבוב בעיניי בין הלכה או דיון הלכתי לסיפור. כאשר מערבבים את שני המישורים האלה, זה וזה לא יוצאים אותו דבר. הסיפור מתעשר, האלמנט הסיפורי מתעשר מהדיון ההלכתי, שזה בוודאי, אבל גם הדיון ההלכתי מתעשר מהסיפור, בדרכים שנשגבות מבינתי, אבל נוצר ז'אנר, שהוא ז'אנר ייחודי, הוא מדהים ביופיו. דבר אחד. דבר שני שאני רוצה לומר, כשתומר דיבר, חשבתי על השמות שלהם, כי אני בא מהספרות. אותו אדם ששותק במין גדלות רוח כזאת, שמו חיסדא. ואותו אדם שמתרתח ואומר, תשרת אותי, שמו בר חמה. לא יודע. ושנייה, ויש כאן משהו שהוא, אני לא יודע, הוא לא יהודי. סליחה על הביטוי, הוא גוישה, למה? יש כאן משהו מזרחי. בתורת המזרח, בפרקטיקה של היחס בין המורה לתלמיד, אתה רואה שהתלמיד צריך לשרת. שהתלמיד צריך לשרת 6 שנים, והוא מקבל מכות עם מטה חזרן כדי להתעורר, ורק אחרי 7 שנים הוא יכול לחתוך את הסושי כמו שצריך, נגיד. זאת אומרת, יש בזה משהו כמעט מזרחי, אני לא יודע, אין כאן סימן שאלה, אתם מוזמנים לסתור אותי מיני ובי.
קודם כל, יהודי זה מזרחי, בוא נתחיל מהסוף, בסדר? יהודי, תלמוד בבלי, על מה אנחנו מדברים, חבר'ה? על תלמוד בבלי, ישראל, שמי, אז יהודי, עכשיו יש כל מיני מזרח, לא, יש כל מיני מזרח, יש מושג המזרח, הוא רב משמעי, יש מזרח קרוב, מזרח רחוק. כשאתה רוצה להגיד, זה לא מזרחי כזה, זה מזרחי אחר. זה בסדר.
אתה מדבר כל הזמן, חוזר שוב ושוב אל הפתיחות של התלמוד. עכשיו, אתה גם יושב ראש ארגון שנקרא תיקון, שהפרויקט המרכזי שלו, נדמה לי שאני מנסח את זה נכון, הוא באמת הגדרה מחודשת של היחס אל המסורת. עכשיו, תסביר לי בבקשה את הקשר בין הפתיחות הזאת בתלמוד שאתה רואה לבין הפרויקט הזה של מסורתיות.
התיקון זה תנועה ששמה לה, להתייחס לשאלות היסודיות של החברה הישראלית לאור המסורת. המסורתיות זה מרכיב אחד, זה שהלכנו וזיהינו יהדות עם הלכה, נקודה, אפרופו הדברים שקל, זה דבר שאנחנו רואים, אני רואה אותו כצמצום. אותו דבר, זיהו יהדות עם לאומיות צרה, גם אני רואה אותו כצמצום. עכשיו, מה שאני מרוויח פה מעבר לפתיחות ולדיאלוג וליכולת לשאול והלגיטימיות לשאול והשקלה וטריה, שאלות מאוד מאוד יסודיות שאתה נחשף אליהן כחלק מחינוך סטנדרטי, למשל השאלה איך נקבע כנס? איך נקבע כנס?
נקבע כנס?
כן, העירייה קובעת כנסות, קובעת ריביות על הכנסות האלה, קובעת לך כך וכך חנייה, לעשיר, לעני, לדל ולמי שלא תרצו זה. אז יש לי פה איזושהי הזרה. אני יכול רגע אחד להסתכל על המציאות שלי מנקודת מבט זרה. אם אני מביא את הטקסט הזה לישראליות, מה שאנחנו לא עושים בדרך כלל. בדרך כלל אנחנו לא עושים את זה. בדרך כלל תלמידים, אנחנו יודעים, מתמודדים לא טוב עם תלמוד. הרב חיים לוק אמר לי שהוא יכול ללמד תלמוד בשעה. במקום לגרום לילדים לסנות תלמוד בארבע שעות, הוא יכול בשעה אחת לגרום להם לסנות התלמוד. אבל פה, אם אנחנו נדע לקחת את, את השאלות היסודיות ולהביא את זה לחברה שלנו ולשאול שאלות מאוד מאוד עמוקות, אז אני רואה פה איזה ברית מאוד מעניינת בין ישראליות לבין התלמוד, בין התלמוד למשפט העברי. חלום חיי זה ללמוד את משנה תורה לרמב״ם עם המשפט העברי, ולייצר דיאלוגים מאוד מעניינים, כי אנחנו חושבים, משפט זה לאורך הדין, זה שם, זה אין סיפוריות, אין פתיחות, זה לא בשבילך, זה... יש כמה עורכי דין שמקבלים על זה כסף, תעזוב, זה שלהם.
כן.
אבל פתאום לא, אלה שאלות אזרחיות בחברה דמוקרטית שכדאי שיהיו פתוחות. ואז יש לנו איזה מנוע מעניין. אבל זה כמובן הרבה הרבה. אני רואה בתלמוד אין סוף, אני מקווה בעזרת השם לזכות יותר ללמוד תלמוד, אבל אני כל פעם שאני רק נוגע בזה, זה מחיה אותי, זה כלוגיקאי, כיהודי, כמזרחי, כמסורתי, כל מיני דברים, אבל זה באמת...
אם אנחנו כבר, אגב, אתה מוזמן להגיב, אבל אני אשאל שאלה, אתה לא חייב להתייחס אליה. אתה יודע, אם אנחנו כבר בפן האישי, אני שם לב שכל הערב אני שואל את עצמי איך לפנות אליך. הרב אברהם או הדוקטור אברהם, ואם את שניהם, אז מה קודם? אז אני קודם כל מפנה את השאלה אליך.
מיקי.
לא, 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 אל תתחמק.
לא, אני לא מתחמק.
לא, בסדר, אבל נאמר אם אני רוצה לכתוב את זה במקום רשמי.
האמת ש... כשפונים אליי בהקשרים האלה, אז אני אומר, מבחינתי זה מיקי, כל השאר תעשו מה שאתם מבינים. אם אתם חושבים שצריך את זה, אז תכתבו את
זה. זה אפילו לא מיכאל.
שצריך את זה, צריך את זה, כן?
אתה היית קודם, היית קודם דוקטור או קודם רב? אני יודע, אנחנו מתחילים משם, אנחנו נגיע למקומות מאוד רחוקים, אבל אל תדאג, כן.
הייתי קודם דוקטור, אני לא בטוח שאחרי זה נהייתי רב. זאת אומרת, אני לא יודע מה זה רב, זאת אומרת, אין לזה הגדרה פורמלית, אני מלמד.
אתה מלמד.
בישיבה לימדתי, עכשיו אני מלמד באוניברסיטה, במכון הגבוה לתורה שם. אז קוראים לזה רב, למי שמלמד תלמוד, אבל אני לא מוסמך לרבנות, אני לא מכהן כרב.
אבל היה מהלך, אני תכף מרפא ממך, אבל האם היה מהלך שבו הלכת אל המדע, ואז אמרת, רגע, בעצם זה, ואז נטשת את המדע והלכת לזה?
מבחינת מרכז העיסוק ביום, כן. זאת אומרת, נגיד, עד הדוקטורט למדתי חצי יום, כל יום בישיבה, וחצי יום הייתי באוניברסיטה, עד סוף הדוקטורט. אחר כך פוסט, והתחלתי קצת להיכנס לתוך התחום המדעי, באיזשהו שלב החלטתי שמספיק לי, הלכתי ללמד בישיבה. כך שמבחינת במה אני עוסק רוב היום, אבל התחושה שלי שכל הזמן אני חי בשני העולמות, לא עשיתי מעבר מהותי ביניהם, לא לפה ולא לשם.
אני מתאר לעצמי שיש פה לא מעט אנשים שיודעים מה פירוש תואר ראשון, שני ושלישי בפיזיקה. כמה השקעה, כמה השתקעות זאת, ואז ההליכה הצידה. טוב, זה לשיחה אחרת, אבל זה בהחלט... האם היית רוצה להתייחס לנקודת הפתיחות שדיבר עליה מאיר? דוקטור בוזגלו.
אולי כן. אני אמשיך קצת את מה שאמרתי בפעם באמירה הקודמת. יש פסק הלכה מאוד מעניין של פוסק בשם המגן אברהם. והוא מביא שם, זה למעשה מקורו בגמרא, והוא מביא שם שמותר לומר דבר בשם אדם גדול כדי שיקבלו ממך. למרות שאותו אדם גדול לא אמר את זה. זאת אומרת, לשקר.
תחזור את זה שוב.
עוד פעם, מותר לך להגיד אמירה כלשהי, אמירה הלכתית כלשהי, שיש לך חשש שלא יקבלו ממך,
כן.
תגיד, את זה אמר גדול הדור, לא יודע, הרב, תבחרו מי גדול הדור שלכם.
ושזה לא נכון בכלל.
וזה לא נכון, הוא לא אמר את זה.
מותר לך לשקר
כדי שיקבלו ממך. עכשיו, אמירה על פניה מאוד בעייתית.
הרי אם היית עושה את זה באקדמיה, אתה מודח, אתה ממציא רפרנס.
באקדמיה זה לא כך חשוב מי אמר, אז לכן זה לא...
אתה ממציא רפרנס. אוקיי.
לא, רפרנס אולי כן, אבל להתעלות במישהו שאמר זה לא משנה, כי זה בין כל לא חשוב שהוא אמר. בהקשר ההלכתי זה חשוב מי אמר. אבל דווקא במין הפוך על הפוך, הפסק הזה לדעתי משקף תפיסה הפוכה. תפיסה שהיא לא תפיסה של סמכות. בגלל שאם באמת כל אחד שאומרים לו משהו בשם אדם גדול היה אמור לקבל את זה, כי האדם הגדול אמר, ודאי שהיה אסור לעשות את זה. הסיבה למה מותר לעשות את זה, זה בגלל שאותו אחד שישמע את זה בשם האדם הגדול, לא חייב לקבל את זה. הוא לא יקבל, לא בהכרח יקבל את זה.
אז למה להגיד?
אז למה לעשות?
נו.
בגלל שהתחושה שלי שלא מתייחסים אליי ברצינות, לא נותנים לי קרדיט, כמו שאמרתי קודם. אני אומר משהו, נראה לי נורא נכון, נורא הגיוני. מישהו אחר מזלזל בי, הוא אומר, זה אידיוט, אני אין טעם, הוא מדבר שטויות. אז הוא לא חושב על זה. אתה יודע מה? את זה אמר הרמב״ם. את זה הרמב״ם אמר. הרמב״ם אמר את זה? בוא נחשוב עוד פעם. לא יכול להיות דבר טיפשי לגמרי אם הרמב״ם אמר את זה. ואז הוא יחשוב על זה. או שיקבל או שלא. עוד פעם, אותו עיקרון. אבל בסופו של דבר, הוא יחשוב על זה עוד פעם. לכן אני אומר את זה בשם האדם הגדול, ומצד שני, ברור שלא היה מותר לעשות את זה, אם ההנחה הייתה שכל מה שאומר אדם גדול צריך לקבל.
זאת אומרת שבעצם,
יש פה איזשהו משחק שרואים אותו גם בסוגיה, וזה גם חלק מהפתיחות, המשחק הזה בין הפתיחות לבין הסמכות. זאת אומרת שמצד אחד אתה מתייחס לסמכויות, כל הסוגיה מלאה, זה פשוט סוגיה נדירה במובן הזה, רשימה של אנשים שאמרו פטור, ורשימה של אנשים שאמרו חייב, פשוט רשימה, זה אמר וזה אמר וזה אמר, בלי שום תוספת. מאוד נדיר. אני לא זוכר דוגמה נוספת להיקף כזה שפשוט לערום עוד ועוד אנשים שאמרו. ומצד שני הדיון ממשיך להתנהל, כולם אמרו, אז הם אמרו. אבל הדיון ממשיך להתנהל. וכל הסאבטקסט שדיברתי עליו קודם זה, תשמש אותי, תעריך אותי. כי יש פה דברים דקים, זה מילי מעלייתה. זה סוגיה מעולה. זה לא סוגיה שתופסים במבט ראשון, יש פה איזושהי המשגה. אתה עובר מהפרט אל הכלל. אז יש חשיבות לסמכות, יש חשיבות לקרדיט שאתה נותן למי שאומר, אבל מצד שני, אחרי זה תחשוב לבד אם אתה מסכים או לא. רק תתייחס ברצינות. הקרדיט אין משמעו לקבל. הקרדיט משמעו להתייחס ברצינות למה שאומרים, לשקול את מה שהשני אומר, ואז לגבש עמדה.
יש בתורת האומנות והספרות מושג שנקרא suspension of disbelief. כלומר, השעיית חוסר האמון. שזה מה שמאפשר לנו ליהנות מסרט. כי הרי הדוגמה הנדושה היא, או הצגה נגיד, אם מישהו מאיים על מישהו באקדח, אתה לא תלך ותקפוץ ותציל אותו, כי אתה יודע שזאת הצגה. מצד שני, אם מישהו ימות, אתה תבכה, למרות שזאת הצגה. הטווח הביניים הזה של השעיית חוסר האמון, ששם מתבצע מעשה היצירה הגדול, שככל שהמפגשים האלה כאן עוברים, וככל שהמפגשים האלה וההכנות שלי כאן עוברות, אני פחות ופחות יודע מה להגיד מול העוצמה הזאת, אני חייב להגיד, פחות ופחות.
זה בעצם זאת המשמעות של מסורת שדובר עליה קודם, אני חושב. יש איזושהי תפיסה כאילו שהמסורת, הכל ניתן למשה מסיני, פרטיה ודקדוקיה, הכל ניתן למשה מסיני. יש אגדות שאומרות את זה. אבל יש אנשים שלוקחים את זה יותר מדי כפשוטו. ונדמה לי שהאגדות האלה משמעותן לומר, תתייחס לכל כאילו שהכל ניתן למשה מסיני. אבל מסורת זה משהו דינמי, מסורת זה סוג של שיח שעובר, וזאת אחת הסיבות מה שאתה שאלת קודם, למה משאירים את התלמוד פתוח? למה לא גומרים במסקנה, כמעט שום סוגיה? כיוון שמה שצריך לעבור הלאה זה לא המסקנה, מה שצריך לעבור הלאה זה השיח, צורת ההתייחסות, הסברה לפה והסברה לשם, זה המסורת, המסורת היא לא השורה התחתונה, המסורת היא סוג השיח, בתוכו יש מקום לכמה אפשרויות. אני אגב מוניסט, אני חושב שאחת נכונה בלבד.
בסוף.
כן. אבל יש כמה אפשרויות שהן לגיטימיות, לא כמה נכונות.
אבל גם ההשקפה המוניסטית היא השקפה אחת מתוך כמה אפשרויות, מן הסתם. דברי סיום שלך, דוקטור מאיר בוזגלו.
אני נראה לי שאנחנו מחליפים תפקידים. הוא לקח את הקטע של המסורת, אני לוקח את הקטע של הרב. תראו, מה שמאוד חשוב, מה שבלעדיו אין הלכה, זה אם אין הסכמה. אם אין הסכמה, ואיש הישר בעיניו יעשה, או כל תת קבוצה תחליט מה ההלכה שלה, אז אין הלכה, זה לא שיש את ההלכה האמיתית. ההלכה היא מכוח זה שיש הסכמה, זה חיוני, זה חירום. סמכות היא מרכיב ביצירה של הסכמה. היא לא רק בגלל הסמכות, כמובן, גם בגלל הסמכות, אבל היא פועלת לייצור הסכמה. אז אני קורא את הדברים המעניינים שציטטת בשם מגן אברהם. אם אתה יכול לייצר הסכמה, כי זה מה שחשוב, על ידי פנייה פיקטיבית למי שאתה לא רוצה, תעשה את זה, כי זה מה שחשוב. אתם מבינים? גם אין, אם אתה פלפלת והגעת לאיזושהי מסקנה שזה צריך היה להיות ככה והציבור לא מקבל את זה, זה לא תקף. מה שתקף זה מה שהציבור קיבל. לכן נורא חשוב ההסכמה. לא יהיה לנו לא הלכה, לא מסורת, לא כלום, בלי הממד של ההסכמה. לכן זה תנאי עליון. לפני הכל, לפני המחלוקת, לפני הכל, זה שתהיה הסכמה. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב. עכשיו, אותה האפשרויות, הפתיחות, מאפשרת את ההשהיה של, אולי נגיד לא בליף, אבל או דיסבליף, השהיה של שיפוט. אני רואה את כל האפשרויות, ובאיזושהי צורה מעניינת, דווקא זה מייצר את הציות, לא את האי-ציות. כי אין סמכות, אין עונשים כבדים, העם לא בריבונות. בסדר, יש קהילה, אבל אנשים יכולים, זה יכול להתאסלם, זה יכול להתנצר, זה יכול להיות למקום אחר. אין סמכות ריבונית. חשוב מאוד שחלק מהעניין יהיה מוטמע, מופנם. הדיון אומר לי, תראה, נשקלו אפשרויות שונות, אני מזמין אותך להצטרף לשיח הזה, בוא תשהה בו, תחשוב, ועוד ותראה אפשרויות. עכשיו אני אומר לך, תשמע, אתה כבר בשל, זאת ההלכה.
וזה גם מה שאנחנו...
מבינים? אני לא מנחית עליך את זה, בום, נבוט, באיזה משפט כללי. אני נותן לך להתבשל עם זה. ואז זה עובר, זה תרפויטי, זה מייצר הפנמה.
וזה מה שאנחנו...
זה מאוד חשוב, הקטע הזה.
בדרכנו הצנועה, מנסים לעשות פה, למשל, מהשבוע שעבר לשבוע הזה, הוספנו את המצלמה שמאפשרת לכולם לראות, לפי בקשה מהקהל. היום שמעתי בקשה שנספר מראש על הסוגיה של השבוע הבא, אז אני מציע, בלי שתאמתי את זה עם אנשי הספרייה, שאולי נעלה את זה לאתר מחר, ומי מכם שירצה טיפ עלי להתעמק וכו', יוכל לעשות את זה. וכך משבוע לשבוע נרבה חיל. אני רוצה בשמכם להודות לשני האורחים המרתקים שלנו הערב. תודה רבה לכם. ואני רוצה להודות לתומר פרסיקו שפתח את הערב.
תודה רבה.
תודה רבה. ולכלבת שבת שנעימו את הערב. ולכן, שישבתם והקשבתם והגעתם, תודה רבה. לילה טוב.
תודה לקובי, קובי מדן.